הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, יוד באלול תשע"ה, מסכת נזיר, דף ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. התחלנו אתמול בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את המסכת החדשה, מסכת נזיר, ולמדנו את הדף הראשון, הלא הוא דף ב', ובתחילת שיעור דפינו היומי נחזור, נשנן ונתמצת את אשר למדנו, נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות ותשובות שישמשו לנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, ולאחר מכן נגיע לתורף העניין שלשמו התכנסנו, הלא הוא לימוד דפינו היומי דף ג' ממסכת נזיר. לשם כל זה, אנחנו נכנסים בשמחה ובטוב ליבב אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתאיר עיניי במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור והיתר, הן בדיני ממונות, הן בהוראה, הן בלימוד. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ומה ששגיתי כבר עמידני על האמת ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כאמור, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את הדף הראשון של מסכת נזיר. פתחה המשנה הראשונה במסכת נזיר ואמרה, כינויי נזירות כנזירות. האומר אה, או שהאומר אה נאה, הלא עליו נזירות. ומדין ידות נזירות כנזירות. והאומר הריני נזיק, נזיח, פזיח. וכן אם אומר הריני כזה, הריני מסלסל, הריני מחלקל, הרי עליי לשלח פרע, הלא עליו נזירות ומדין כינויים. והאומר הרי עליי ציפורים, לרבי מאיר הוא נזיר ולחכמים אינו נזיר. מדוע נשנתה מסכת נזיר בסדר נשים? משום שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו, והכוונה לאשתו, כי מצא בערוות דבר, אז מכיוון שהיין גורם לעבירה, אמר התנא שראוי להתנזר ממנו, שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. שאלה הגמרא, המשנה פתחה בדין כינויי נזירות, ואחר כך פרשה מה הדין של ידות נזירות, ורק אחר כך פרשה מה הם כינויי נזירות. מדוע הסדר הזה? מיישב רבה שמשנתנו חסרה ויש לגרוס בה כל כינויי נזירות כנזירות, ולהוסיף את המילים וידות נזירות כנזירות. וכיוון שסיים התנא בידות, התחיל לפרשן תחילה, כפי שמצינו בכמה משניות במסכת שבת. א', מצינו זאת במשנה של במה מדליקין ובמה אין מדליקין, התחיל לפרש קודם במה אין מדליקין. ב', במשנה במסכת שבת של במה תומנין ובמה אין תומנין, התחיל לפרש לאחר מכן קודם במה אין תומנין. ג', במשנה של במה אישה יוצאה ובמה אינה יוצאה, התחיל התנא לפרש קודם במה אינה יוצאה. אבל שאלה הגמרא, הרי מצינו גם להפך שמפרש התנא תחילה את מה שפתח בו כגון, כמו שמצינו במשנה במסכת שבת במה בהמה יוצאה, מרשות היחיד לרשות הרבים ובמה אינה יוצאה. ואז התחיל התנא לפרש במה יוצא הגלמל. עוד מצינו במשנה במסכת בבא בתרא, יש נוחלין ומנחילין, נוחלין ולא מנחילין, ואז התחיל התנא לפרש את אלו שנוחלין ומנחילין. תרצה הגמרא שאין בזה כלל מוחלט, ודרך התנא לפעמים כך ולפעמים כך. בג' המשניות הראשונות שהובאו, מדובר באיסור של האדם עצמו, ולכן פרש התנא תחילה את צד האיסור. אבל במשנה של במה בהמה יוצאה, שהאיסור יותר קל כיוון שנגרם על ידי בהמה, פרש תחילה את צד היתר. וכן במשנה במסכת בבא בתרא של יש נוחלין, פירש קודם את דינו של הבן שהוא היורש העיקרי. ובמשנתנו פתחו בדין הכינויים משום שרצו להתחיל בעיקר הלשון המחייבת, קורבן נזירות. ואז פירשו קודם מהן ידות, משום שהן חביבות יותר, כיוון שהן נלמדות מדרשה. ויש להקשות אדם שאמר אהה, שהרי אפשר שכוונתו שיהיה בתענית. מדוע החלטנו שכשאומר אהה, הכוונה שיהיה בנזירות, והרי הוא נזיר? והר שמואל, שמדובר שהיה נזיר עובר לפניו, ובוודאי התכוון לנזירות. ואין לדייק מכך שסובר שמואל שכל שאין הוכחה לכוונתו, דהיינו ידיים שאינן מוכיחות, אין לדבריו דין ידות, אין לפרש זאת, לפי שייתכן שמה שנזיר עובר לפניו, זה אינו הוכחה גמורה. ומכל מקום מחדש שמואל, שאין מסתפקים שכוונתו לתענית, ורק כאשר אין נזיר עובר לפניו, שאין הוכחה כלל, יש להסתפק בדבר. היות ואנחנו מסתפקים והספק הוא שקול, ספק נזירות להקל והוא אינו נזיר. שאלה הגמרא שם הכוונתו שנוטל על עצמו את הבאת קורבנותיו של הנזיר שעבר לפניו, אבל בעצם אין כוונתו להיות נזיר ממש. תרצה הגמרא שמדובר כשחשב בליבו שיהיה נזיר, והתחדש בזה שאף שלא אמר זאת בפירוש, מכל מקום נחשב שפי וליבו שווים. שאלה הגמרא, באומר אין נאה, הרי אפשר שיתכוון להתנאות במצוות לפני השם, וכן שנינו בברייתא שדורשים מזה כלי וענווהו שיש להתנאות במצוות וכגון לעשות סוכה נאה, ליטול לולב נאה, ללבוש ציצית נאה, לכתוב ספר תורה נאה, ולקורחו ובגדי משי נאים. מבאר שמואל שמדובר כשתפס בשערו ואמר אהה נאה, ואז מוכח שכוונתו לנזירות. שאלה הגמרא כיצד ייתכן לומר לשון נאה על נזירות, שהרי קבלת נזירות היא עבירה, כמו שאומר רבי אלעזר הכפר לקמן. תרצה הגמרא שדבריו נאמרו רק בנזיר שנטמע, שכיוון שצריך לסתור את ימי נזירותו ולהתחיל למנות מחדש, כפי שנאמר והימים הראשונים יפלו, כי תמי נזרו, אז יש לחשוש שיעבור על נזירותו, לכן נקרא חוטה. אבל נזיר טהור אינו נקרא חוטה, ושייך לומר בו לשון נאה. זהו השינון והחזרה שלנו על הדף הראשון במסכת נזיר, דף ב', וכעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את דף ב' ממסכת נזיר. השאלה הראשונה הייתה, מדוע נשנו מסכת נזיר ומסכת נדרים בסדר נשים? הרי הבאת קורבנות שבנזיר מתאימה יותר שהמסכת הזאת תהיה בסדר קודשים, שהיא עסקה בקורבנות. התשובה, מסכת נזיר נשנתה כדי ללמד שהיין גורם לעבירה, ולכן הרואה סוטה שקלקולה, יזיר עצמו מן היין. כותבים התוספות שזהו אגב הפסוק, והיין לא תמצא חן בעיניו, הנמצא במסכת גיטין. ומסכת נדרים נשנתה כיוון שעיקר פרשת נדרים נאמרה באישה. שאלה שנייה לרבי יוחנן שכינויים לשון ומותם. מה ההבדל בין הלשונות שבמשנה לשאר לשונות האומות? התשובה שבשאר הלשונות צריך להבין ולהתכוון למה שאומר, ובלשונות אילו הקרובים ללשון התורה אינו צריך להתכוון לקבל נזירות. שאלה שלישית, למסקנת הגמרא מדוע התחילו לפרש קודם את דין הידות ולא את דין הכינויים? התשובה, כיוון שהם נלמדים מדרשה הם חביבים יותר על התנה. שאלה רביעית, מדוע כשאדם אומר אהה, מסתבר יותר שכוונתו לנזירות יותר מאשר לקבלת תענית? התשובה, שאף אם אכל באותו יום יכולה הנזירות לחול לאלתר, אבל להתענות יוכל רק למחרת. שאלה חמישית, למסקנת הגמרא באיזה מקרה האומר אהה נעשה נזיר? התשובה כשנזיר עובר לפניו והוא גם חושב בליבו להיות נזיר. והשאלה השישית והאחרונה על דף ב', באיזה מקרה האומר אהה נאה נעשה נזיר והאם מועיל שנזיר עובר לפניו? התשובה, כשהוא תופס בשערו, כשהוא תפוס בשערו ולא מועיל שנזיר עובר לפניו. אלה הם התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה על דף ב' ממסכת נזיר. ועד כאן פרקנו, פרק השינון והחזרה לדף הראשון של מסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, יוד באלול תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף ג' ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים שש שורות בתחילת דף ב' עמוד ב' בנקודותיי מן המילים האומר אהה הרי זה נזיר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, האומר אהה הרי זה נזיר. האומר אהיה מבלי לבאר שרצונו להיות נזיר, הרי זה נזיר אף על פי שדבריו אינם מושלמים. מקשה הגמרא על הדין הזה, מדוע אנחנו קובעים שהאומר כך קיבל על עצמו נזירות? דילמה, אולי כשהוא אמר את המילה אהה, הוא התכוון בתענית כאמר. התכוון לומר, אהיה בתענית, כיוון שאין שום הוכחה מדבריו, שהתכוון לנזירות ולא לתענית, אם כן אין כאן אפילו יד. לפיכך, אפילו אם יאמר אחר כך שאכן התכוון לנזירות, נחשב הדבר כדברים שבלב בלא ביטוי שפתיים, ולא חלה עליו נזירות. נציין, עד שכבר הסברנו במשנה, שהראש מפרש את שאלת הגמרא כך, כיצד קובעת המשנה שהוא נזיר בוודאי וחייב בכל קורבנות הנזיר? הרי היינו צריכים לקבוע שהוא רק ספק נזיר ואסור לו להביא קורבנות מחשש שהוא מביא חולין לעזרה. ועוד, מכיוון שיש ספק בדבר, הרי היינו צריכים לפתור אותו לגמרי מהנזירות. כי אנחנו קובעים שספק נזירות להקל, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף ח עמוד א. מתרצת הגמרא, אמר שמואל, מה שנאמר במשנה שאומר אהה, הרי זה נזיר, מדובר באופן שניכר שהוא התכוון לנזירות, כגון שהיה נזיר עובר לפניו ואז אמר אהה, שבאופן כזה מוכח שכוונתו לומר אהיה נזיר כמוהו. זה תשובת הגמרא. ולכאורה יש לשאול, מדוע לא תרצה הגמרא פשוט שיש לשאול את הנודר למה התכוון לנזירות או לתענית? והמשנה עוסקת במקרה שהוא ענה ואמר שהוא התכוון לנזירות. התשובה היא שהגמרא מבינה בדברי המשנה שאומר אהה, הרי הוא נזיר גם מבלי שיפרש שכוונתו לנזירות. וכגון באדם שאומר, כיוונתי שיחול עליי מה שמונח בלשוני, כפי שמה שיפרשו חכמים. כך מסביר השיטה המקובצת. מדייקת עכשיו הגמרא בתירוצו של שמואל. ולפני שנביא את דיוק הגמרא, נקדים ונאמר כך, שהמשך דברי הגמרא בנוי על ההנחה שקיימות שלוש דרגות של ידות. א', ידיים שאינה מוכיחות כלל את כוונתו, ידות לנזירות שלא מוכיחות כלל את כוונתו של הנודר, ויש ספק שקול למה הוא התכוון. ב', דרגה נוספת של ידות, ידיים שאינה מוכיחות את כוונתו בהוכחה גמורה, אלא שהדברים נוטים לצד אחד יותר מאשר לצד השלישי. וג', ידיים המוכיחות בהוכחה גמורה למה הוא התכוון. יד שאינה מוכיחה כלל בדרגה הראשונה שאמרנו, בוודאי אינה נחשבת יד. יד המוכיחה בהוכחה גמורה, דרגה ג', נחשבת יד בוודאות, ואנו מחשיבים את האומר כאילו ישלים את דבריו. הגמרה שלפנינו תדון ביד שאינה מוכיחה בהוכחה גמורה, דרגה ב' בשלוש הדרגות שהבאנו, והיא הנקראת בגמרה ידיים שאינן מוכיחות. נוקטת כעת הגמרה שהיד של המילה אה-אה, כשנזיר עובר לפניו, זה מסוג יד שלישי, ידיים המוכיחות בהוכחה גמורה, למה הוא התכוון. כך הסברם של הראש התוספות ושעה ראשונים. נציין שהרן במסכת נדרים בדף ה' עמוד ב' סובר, שבמקום שיש ספק שקול בכוונתו, הרי זה ידיים שאינן מוכיחות, שבזה דנה הגמרא. ולפי זה צריך לומר שידיים שאינן מוכיחות כלל, הן לשונות שאין בהם אפילו תחילת משמעות לשום צד. אם כן, חוזרים אל הגמרא שמדייקת בתירוצו של שמואל, שאמר שכשאדם אמר אה-אה, והיה זה הדבר כשנזיר עובר לפניו, באופן כזה מוכח שכוונתו לומר, היה נזיר כמוהו. האם נאמר ששמואל סובר שידיים, ידות שאינן מוכיחות בהוכחה גמורה את כוונתו, לא אביין ידיים, אין להם דין ידות ואין לנו מחשיבים אותם כאילו השלים את דבריו. ובכמה מקומות בשס, כמו שלמדנו במסכת נדרים דפי עמוד ב' וכן במסכת גיטין ובמסכת קידושין, מובאת מחלוקת בניינים שונים עם ידיים שאינן מוכיחות יש להם דין ידיים. רוצה הגמרא עכשיו לברר אצלנו, האם ניתן לקבוע ששמואל סובר כמו הדעה הסוברת שידיים שאינן מוכיחות אין להם דין של ידיים? שהרי, אם הוא סובר שידיים שאינן מוכיחות יש להם דין ידיים, היה שמואל צריך לומר שהאומר אה-אה, הרי הוא נזיר גם אם לא היה נזיר עובר לפניו. והגמרא נוקטת כעת באה ואמינה שהאומר אה-אה כשנזיר עובר לפניו, אבי ידיים מוכיחות. ואילו כשאין נזיר עובר לפניו, הרי זה ידיים שאינן מוכיחות בהוכחה גמורה, אבל הדברים נוטים יותר שהתכוון לנזירות, כפי הדרגה השנייה שהבאנו. משום שהלשון נאה, משמע שהמקבל על עצמו דבר, המשנה את שמו ונותן לו תואר מסוים, כגון נזיר, ואילו היושב בתענית, לא חל עליו שום תואר. משום כך טוענת הגמרא, אם סובר שמואל שידיים שאינם מוכיחות, יש להם דין ידיים, הוא לא היה צריך להעמיד את המשנה דווקא באופן שנזיר עובר לפניו. כי גם בלי זה, הדברים נוטים שהתכוון לנזירות, כמו שביארנו. דוחה הגמרא את הדיוק הזה, ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, גם אם נזיר עובר לפניו, אין זו הוכחה גמורה שהתכוון לנזירות. רק שאם אמר כך בזמן שנזיר עובר לפניו, לקה לספוקה במילתא אחרינה, אין להסתפק בספק השקול שמה התכוון לדבר אחר, כי מסתבר יותר שהוא התכוון לנזירות ולא לתענית. זאת אומרת שהגמרא חוזרת בה ממה שהיא נקטה באב האמינה, וסוברת עכשיו הגמרא שגם אם אמר את המילה אה-אה כשנזיר עובר לפניו, זה עדיין לא ידיים מוכיחות בהוכחה גמורה, רק שהדברים נוטים יותר שהתכוון לנזירות מאשר לתענית. זה ידיים שהן מוכיחות, אבל לא בדרגה מוחלטת. אבל ודאי אם אמר את המילה אה-אה כשאין נזיר עובר לפניו, אמרינן, אנחנו אומרים, דילמה, אולי אה-אה בתענית כאמר. יש לנו פה ספק שקול, שמה הוא התכוון לומר במילה אה-אה-אה-אה-אה בתענית. או שהוא התכוון לומר אה-אה-אה נזיר. ועוד וזה ספק שקול, לכן הוא איננו נזיר. ופה בעצם גם חוזרת בהגמרה ממה שהיא נקטה בה ואמינה, והיא סוברת שהמילה אה-אה כשאין נזיר עובר לפניו, אינו אפילו ידיים הנוטות לצד אחד יותר מלצד השני. אלא אילו הם ידיים שאינם מוכיחות כלל, וזה נחשב לספק שקול, כמו הדרגה הנמוכה ביותר בידיים שאינם מוכיחות, ולכן אמר שמואל שבאופן כזה לא חלה הנזירות, כי אנחנו פוסקים שספק נזירות להקל. אם כן, ייתכן ששמואל סובר שידיים שאינם מוכיחות, הרי הם ידיים, ומכל מקום צריך שיהיה נזיר עובר לפניו, כי בלי זה אין כאן ידיים כלל. אז לפי מה שנוקטת הגמרא עכשיו, סובר שמואל שידיים שאינם מוכיחות הנוטות לצד אחד, הרי הם ידיים. וזאת למרות שהם אינם מוכיחות כוונתו בהוכחה גמורה. מה שאומר שמואל שצריך שנזיר יהיה עובר לפניו, אין זה כדי להוכיח הוכחה גמורה. אלא משום שבלי זה, אם נזיר לא יעבור לפניו, זה נחשב לספק שקול, הדרגה הנמוכה ביותר. ואין כאן אפילו נטייה לצד אחד, וידיים כאלו בוודאי אינם ידיים, כפי שביארנו. וזה פירוש הגמרא על פי הסברו של הראש והגרסה השנייה בתוספות. נציין שתוספות מביאים גרסה נוספת שהגמרא מסכימה עם השואל ומסיקה, ששמואל באמת סובר שידיים שאינם מוכיחות אינם ידיים, ולכן יצריך שמואל שנזיר יעבור לפניו. ממשיכה הגמרא ושואלת, ודילמה לפוטרו מן קורבנותיו כאמר, שמה הוא התכוון לומר, אני אהיה בחיוביו של נזיר זה, ואני אפתור אותו מקורבנותיו, כלומר, אני מקבל על עצמי להביא את הקורבנות שחייב הנזיר הזה במקומו, ואף על פי שהדברים נוטים שהתכוון לעניין הקשור לנזירות, שהרי אמר אהה כשהנזיר חלף על פניו, מכל מקום ייתכן שכוונתו הייתה שהוא מקבל על עצמו להביא את קורבנות הנזירות, במקום אותו נזיר העובר לפניו, ולא הכוונה שהוא עצמו יהיה נזיר כמוהו. אם כן נשאלת השאלה, כיצד קובעת המשנה שאומר אהה, משמעותו שמקבל עליו נזירות, כיוון שאין שום הוכחה מדבריו שהתכוון לקבל על עצמו נזירות. מתרצת הגמרא, המשנה עוסקת במקרה דקאמר, שהוא אמר אחר כך שהתכוון בליבו, בשעת הנדר, שהוא יהיה נזיר. זאת אומרת שהגמרא אינה דוחה את דברי שמואל שיצריך נזיר עובר לפניו כדי שהנזירות תתפוס בו, אלא מוסיפה הגמרא תנאי נוסף, שהנודר אומר לנו אחר כך שהתכוון להיות נזיר, אבל אם אמר אהה, כשאין נזיר עובר לפניו, הוא אינו מתחייב בנזירות, גם אם יאמר שכוונתו הייתה לקבל נזירות. וזאת משום שהמילה אהה לבדה, אין לה שום משמעות של נזירות, והרי זה כאדם שחשב בליבו להיות נזיר, ולא ביטא זאת בשפתיו שאינו מתחייב בנזירות. תמאה הגמרא, יחי, אם כן שמדובר במקרה שהנודר פירש את דבריו אחר כך שהוא התכוון לנזירות, מה היא לממרה? מה בא המשנה לחדש ולומר? הרי זה מובן מאליו שבאופן כזה הרי הוא נזיר. מתרצת הגמרא, יש חידוש בדברים. מה עוד את אימה הייתי אומר? אילולי דברי המשנה שאף על פי שהתכוון שיהיה נזיר מכל מקום, הוא לא יתחייב בנזירות, וזאת למה? כיוון דבעינן פיו וליבו שווין. אנחנו צריכים שיבטא בפיו בשעת הנדר את מה שהוא חושב בליבו. וכאשר הוא אומר ראה, הוא אינו מבטא בפיו את עניין הנזירות. כמה שמלן, לכן משמיע לנו הטענה שאם אמר אהה כשהנזיר עובר לפניו, הרי זה כאילו פרש אהה נזיר, וזה נחשב שפי וליבו שווין, והנזירות חלה. זאת אומרת שבוודאי אין הגמרא מלמדת שלא צריך שיהיה פי וליבו שווין בשעת הנדר, שהרי זה דין ברור בכל הנדרים שצריך שיהיה פי וליבו שווים. אלא אומר אהה כשנזיר עובר לפניו, משמעותו אהה בחיובו של אדם זה. רק שמשמעות זו עצמה ניתן לפרשה בשני האופנים, כפי שאלתה הגמרא. או אהה נזיר כאדם זה, או אהה במקום אדם זה, ואני אביא במקומו את קורבנות הנזירות עבורו. מלמדת אותנו המשנה, שבזה מועיל שיפרש מה הייתה כוונתו, ואם אכן התכוון לנזירות, נחשב הדבר כאילו ביטא את נדר הנזירות בפירוש, מכיוון שדבריו בוודאי שייכים לעניין נזירות. דנה עכשיו הגמרא בדין הבא של המשנה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, האומר אהה נאה, הרי זה נזיר. שואלת הגמרא, מדוע יש בלשון הזו קבלת נזירות? ודילמה, אולי הוא התכוון לומר, אנאה לפניו במצוות, אתנאה לפני השם במצוות, אני אקיים את המצוות בצורה נאה ומהודרת. כדתניה, כמו ששנינו בברייתא, המופיעה במסכת שבת דף קוף למד ג' עמוד ב' וכן במסכת סוכה דף י' א' עמוד ב', נאמר בתורה בספר שמות פרק ט' ו' פסוק ב', זה קהילי וענווהו בשירת הים. כוונת הפסוק לומר, אנאה לפניו במצוות, כגון, אעשה לפניו סוכה נאה, לולב נאה, ציצית נאה, אכתוב לפניו ספר תורה נאה, והכרחנו בשיראין, בבגדי משי נאים. כלומר, מכיוון שיש עניין של נוי גם בשאר המצוות, כיצד קובעת המשנה שהלשון אהה נאה, משמעותה קבלת נזירות? מתרצת הגמרא, אמר שמואל, במשנה מדובר במקרה שתפוס בשערו, ואמר אהה נאה. מדובר שתפס בשערו, ואז אמר אהה נאה. מכאן מוכח שהתכוון לנזירות, ולא התכוון לומר בצורה כללית שהתנאה לפני השם בקיום המצוות. במה שהוא תפוס בשערו כאשר הוא אומר אין האש, הוכחה גמורה שהוא מתכוון להתנאות בשערו על ידי קבלת נזירות. הוא לא צריך לפרש אחר כך שהתכוון בליבו להיות נזיר. מה שאין כן האומר ראה ונזיר עובר לפניו, יכול להיות שהתכוון לפוטרו מקורבנותיו, יכול להיות שהוא מתכוון לקחת על עצמו את חיוב הקורבנות של אותו נזיר, אבל הוא לא מתכוון להיות נזיר כמוהו. ולפיכך הוא צריך לפרש אחרי זה שהתכוון בליבו לקבל על עצמו נזירות. לעומת זאת, אם אמר ראה נאה כשלא היה תפוס בשערו, לא יועיל אם יאמר שהיה בליבו להיות נזיר, משום שאין בלשונו שום הוכחה שהתכוון לנזירות, והרי זה כאילו קיבל נזירות בלב. ושמואל לא תירץ כאן שמדובר בנזיר עובר לפניו, כמו שהוא עצמו תירץ על לשון נאה. מכאן הוכחה שנזיר עובר לפניו אינו מועיל בלשון נאה נאה, והוא לא מקבל בעצם על עצמו נזירות, והטעם לזה הוא כך. האומר ראה נאה, בעצם הוא אמר דבר שלם, ומסתם הרצה שיחול נדרו על ידי דיבורו בלבד. מכיוון שכך, לא יועיל נזיר עובר לפניו, כי הנזיר הוא דבר חיצוני ואין לנו שום סיבה לפרש בזה את דיבורו. רק אם הוא תפוס בשערו, הרי הוא עצמו מפרש את דבריו ומראה שכוונתו להתנאות בדבר התלוי בשיער. והרי זה כאילו אמר בפירוש שאין נאה בשערי. לעומת זאת, האומר ראה צריך דווקא נזיר עובר לפניו ולא מועיל תפוס בשערו. והטעם לזה הוא כך. כשאומר ראה בלבד אמר חצי דבר ובוודאי התכוון שדיבורו יושלם על ידי דבר אחר. לפיכך, אפשר להשלים את דיבורו גם על ידי דבר חיצוני, דהיינו נזיר עובר לפניו. כאשר הדבר הזה מגלה על מחשבת ליבו. אבל השלמת הדיבור צריכה להיעשות דווקא על ידי מושג המשלים את דיבורו לדבר שלם. לכן, אם נזיר עובר לפניו, יש לנו לצרף את המושג נזיר לדבריו וכאילו אמר, אין נזיר. אבל אם הוא תפוס בשערו, אין כאן שום מושג שיכול להשלים את דיבורו, שהרי השיער עצמו אינו נזירות, וממילא אין כאן לשון של קבלת נזירות. שואלת עכשיו הגמרא שאלה אחרת. הרי נזירה מילתא דעבירה, נזירות היא דבר עבירה שאין ראוי לאדם לקבל על עצמו נזירות. ומיד הגמרא תציין שזו דעתו של רבי אלעזר הכפר הסובר שאדם האוסר על עצמו דבר המותר לו, כגון המקבל על עצמו נזירות או תענית, נחשב חוטא. ואמרינן לי, נאה? והאם אומרים על עובר עבירה שהוא נאה? כיצד ייתכן לפרש שנאה משמעותו נזירות, כאשר קבלת נזירות היא עבירה ולא דבר שראוי לעשותו? כיצד ייתכן לומר שהאדם הזה התכוון להתנאות במצוות נזירות בשעה שאנחנו אומרים שקבלת נזירות זו עבירה? משיבה הגמרא בדף ג' עמוד א', אין, כן, אפשר לומר על נזיר שהוא נאה. אפשר לומר שמדובר פה על מצוות נזירות. למה? דאפילו לרבי אלעזר הכפר דאמר נזיר חוטאו, אפילו לשיטת רבי אלעזר הכפר שאומר לקמן בדף יוטט עמוד א', רבי אלעזר הכפר ברבי אומר מה תלמוד לומר בפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק י' א', וכיפר עליו מאשר חטא לנפש, וכי באיזו נפש חטא זה, אלא שצייר עצמו מן היין, וקל וחומר. ומה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצייר עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה. הווה אומר שרבי אלעזר הכפר אומר שנזיר נחשב חוטא. אבל אומרת הגמרא, מתי רבי אלעזר הכפר קורא לנזיר חוטא? אני מי לגבי נזיר תמה? דברים אלו נאמרו דווקא לגבי נזיר שנטמא. דאיידי דוואי מיסטר, שמכיוון שברגע שהוא נטמא הוא צריך לסתור את ימי הנזירות שעברו, ואחרי שהוא יתהר מתאומתו הוא יצטרך להתחיל למנות שוב את כל תקופת נזירותו. דאמר רחמנה, אומרת התורה בספר במדבר פרק ו' פסוק י' ב', והימים הראשונים יפלו כי תמה נזרו, שכל הימים שמנה עד שנטמא אינם עולים למניין ימי הנזירות שקיבל עליו. אחד מאיסורי הנזיר הוא התאומה למת, ואם הנזיר נטמא למת באופנים מסוימים אפילו באונס, הימים ששמר עד שנטמא אינם עולים לו למניין ימי נזירותו, ואז כאמור הוא צריך להיטהר, כמו שתמה מת נטהר, דהיינו על ידי הזעת מי פרה אדומה, ובסיום סדר תארתו שנמשך שבעה ימים הוא מביא כמה קורבנות המפורטים בתורה ומתחיל שוב למנות את כל ימי הנזירות מחדש. לדוגמה, אדם קיבל עליו תקופת נזירות של 100 ימים ונטמא ביום ה-95, הוא עובר סדר תארה של 7 ימים, מקריב קורבנות ביום השמיני ומתחיל למנות שוב את תקופת הנזירות של 100 ימים. נמצא שאיסורי הנזירות חלים עליו במשך הרבה זמן, הרבה יותר ממה שקיבל עליו מתחילה. אז במקרה כזה, אומרת הגמרא, התם שם, הוא זה שאומר רבי אלעזר הכפר שנזיר הוא נחשב חוטא. ומדוע? כי שם יש יותר לחשוש דיל מעטי למעבר על נזירותי, שמה הוא יבוא לעבור על נזירותו. בנזיר שנטמא ומונה שוב את תקופת נזירותו, החשש שיעבור על איסורי הנזיר הוא גדול יותר מאשר בנזיר רגיל, כי אדם שמקבל נזירות בוודאי משער לפני כן שיוכל לסבול את הנזירות למשך התקופה שמקבל עליו, ואין חשש כל כך שייכשל במשך אותה תקופה. לעומת זאת, הנזיר שנטמא נאלץ להמשיך את נזירותו במשך זמן ארוך יותר ממה שחשב בתחילה, ולכן יש חשש שלא יוכל לעמוד באיסורים וייכשל. ומלבד זה, כשהנזירות נמשכת יותר זמן ממה שתכנן, עלול הדבר לגרום לו שיתחרט על קבלת הנזירות, ומכיוון שאפשר להתיר נדרים ונזירות על ידי חרטה, כפי שלמדנו במסכת נדרים, דף כ"א עמוד ב', נחשב הדבר כאילו נעיקר נדר הנזירות למפרע, והקורבנות שהביא כשנתאר, ובסיום הנזירות נחשבים כחולין באזרה. אמנם זה לא חולין באזרה ממש, כי כל עוד שלא יתיר החכם את הנדר, הנזירות קיימת והוא חייב בקורבנות, אבל היות והוא מתחרט על נזירותו, אין מחשבתו רצויה, ואין קורבנותיו רצויים. לאחד כזה, נזיר תמה כזה, קורא רבי אלעזר הכפה החוטא. אבל נזיר טהור שלא נטמא, לאו חוטא קריבי, או אינו קרוי חוטא גם לא לפי שיטתו של רבי אלעזר הכפר. לפי זה אפשר לומר על נזיר טהור שהוא נאה, שהרי אין בזה חטא, ועד הרבה יש בנזירותו קיום מצווה. ולכן אמרה המשנה, אדם שאומר אהה נאה כשהוא תפוס בשערו, המשמעות הוא שהוא קיבל על עצמו נזירות. אז כפי שביארנו, נזיר טהור לא נחשב חוטא, משום שאין אדם מקבל על עצמו נזירות אם אינו משער שיוכל לעמוד בזה, ולכן אין חשש שיקשה לו יתחרט. מה שהגמרא מפרשת כאן שרק נזיר טמא נקרא חוטא, משום שקרוב הדבר שיעבור על נזירותו, זה סותר לכאורה את הטעם של הברייתא שתביא הגמרא לקמן בדף י"ט עמוד א', בשיטתו של רבי אלעזר הכפר, ששם נאמר שנזיר נקרא חוטא משום שצייר את עצמו מן היין, וטעם כזה שייך גם בנזיר טהור. וגם הגמרא לקמן בדף י"ט עמוד א' אומרת במפורש שרבי אלעזר הכפר סובר שגם נזיר טהור נקרא חוטא. אז איך זה מתיישב עם דברי הגמרא כאן? אז תוספות בדף ב' עמוד ב', בדיבור המתחיל והמאי, מתרצים שאכן גם נזיר טהור נחשב קצת חוטא משום שצייר עצמו מן היין, כמו שמבואר בברייתא לקמן בדף י"ט. אבל מכל מקום, המצווה שבנזירותו רבה יותר על החטא, ולכן הוא נקרא גם נאה. לעומת זאת, נזיר טמא נחשב רק חוטא ולא נאה, כי הוא עלול להתחרט על הנזירות כמו שאמרנו, והתוהה על הראשונות מאבד את זכויותיו. כפי שאומרת הגמרא במסכת קידושין דף מ' עמוד ב'. אומרת הגמרא בדף ג' עמוד א', שש שורות מתחילת העמוד, שנינו במשנה, האומר הרי ני כזה, הרי זה נזיר. שואלת הגמרא, נהי נמי דתפוס בשערו, גם אם נאמר שמדובר שאדם אמר הרי ני כזה, כאשר היה תפוס בשערו, כמו שהעמיד שמואל אל בדף ב' עמוד ב', את הדין של אדם שאומר, מכל מקום קשה, מדוע הוא נזיר? הרי במילים הרי ני כזה, הוא לא אמר שום דבר שמשמעותו נזירות, וזה לא דומה לאומר אהה כשהוא תפוס בשערו שחלה עליו הנזירות, כי שם מתפרשים דבריו כאילו אמר אהה בשיער הזה, אבל כאן הוא כאילו אמר הרי ני כמו שיער זה, ואין לזה שום משמעות, מדוע אנחנו אומרים שהוא נזיר? תרץ את הגמרא, אמר שמואל, במשנה מדובר כגון שהיה נזיר עובר לפניו, כאשר הוא אמר את המילים הרי ני כזה. לכן יש לפרש את דבריו שהתכוון לומר הרי ני נזיר כאדם זה. אין צריך לומר שהיה גם תפוס בשערו, כי בזה שהנזיר עובר לפניו כבר ניכרים הדברים שהתכוון לנזירות. אם כך שואל הראש, מה החידוש בדין הזה? הרי אם הוא אמר הרי ני כזה כשנזיר עובר לפניו, הרי פשוט שהוא נזיר. התשובה היא שהמשנה מלמדת שלא נפרש שהוא מתכוון לומר הרי ני כאדם זה בעושר או ביופי או בייחוס. אלא ברגע שהנזיר עבר לפניו אנחנו אומרים שאם הוא אמר הרי ני כזה, הוא קיבל על עצמו נזירות. ובמשנה מוזכר שאמר הרי ני כזה, אבל אם אמר הרי ני בלבד, אינו נזיר גם אם היה נזיר עובר לפניו, כי הלשון הזו גרועה יותר מהלשון אה, כך אומר הראש. דנה עכשיו הגמרא בדין הבא של המשנה, שאמרה, האומר הרי ני מסלסל, הרי זה נזיר. שואלת הגמרא, ממאי דהדין סלסול שערהו? מאיכן אנו יודעים שלשון זה של סלסול שייך לגידול השיער, והוא מעניין נזירות? משיבה הגמרא כדאמרה להאי אמתא דבי רבי לאו גברא, כמו שאמרה השפחה מבית רבי, מבית רבינו הקדוש לאדם מסוים, ולרבי יהודה הנשיא הייתה צחות לשון ומופלג היה מכל אדם בלשון הקודש, עד שהחכמים היו לומדים ביאור מילים שנסתפקו בהם בלשון המקרא מפי עבדיו ומשרתיו, וזה מפורסם בתלמוד. כך הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות. ובמסכת ראש השנה דף חבב עמוד ב', אפשר ללמוד ולראות שם כמה דוגמאות. אז כאשר שפחתו של רבי ראתה אדם שהיה מהפך ומתעסק בתיקון שערות, היא אמרה לו, עד מתי אתה מסלסל בשערך? מכאן שלשון סלסול שייך לגידול השיער, וכשאדם אומר הריני מסלסל, כוונתו לנזירות. כי ברגע שהוא אומר הריני מסלסל, מתכוון שיהיה נזיר ויגדל שערו, שגידול השיער מביא לידי היפוך וסלסול. שואלת הגמרא, מכל מקום מניין לנו שהתכוון לנזירות, אימה תורה, שמה אומר שכוונתו לתורה דכתיב נאמר בספר משלי פרק ד' פסוק ח', סלסליה את התורה הכוונה, ותרוממקה. רש"י מפרש על הפסוק, שזה מלשון היפוך וחיפוש, כוונת הפסוק שיתעסק האדם, ויחפש ויהפך במתמוני התורה ויחזור עליה כדי לדקדק בה, ואז התורה תרומם אותו. אם כן שואלת הגמרא שמה אומר הריני מסלסל, כוונתו לנדור שיעסוק בתורה ויעמיק בה, הוא לא התכוון כלל לגידול השיער ולנזירות. מתרץ שמואל, החנמי, צריך לומר שגם כאן מדובר, כאשר הוא אמר הריני מסלסל שתפוס בשערו. ולכן ודאי כוונתו לגידול השיער ולנזירות. גם כאן לא יועיל נזיר עובר לפניו, כי בלשון הריני מסלסל אמר דבר שלם, ואין לנו לפרש את דבריו, אלא אם כן הוא בעצמו מוכיח לנו על פירוש הדברים שלו. ממשיכה הגמרא בדין הבא של המשנה, למדנו בה, הריני מחלקל, הרי זה נזיר. אדם שאמר הריני מחלקל, הרי הוא נזיר. שואלת הגמרא, ממאי דהדין קלקול שערו? מאיכן אנו יודעים שלשון זה של קלקול שייך לגידול השיער וכוונתו לנזירות? משיבה הגמרא כדתנן, כמו ששנינו משנה במסכת שבת דף ע"ח עמוד ב', לעניין איסור הוצאה בשבת מרשות לרשות. השיעור הקטן ביותר שמתחייב עליו בהוצאת סיד, רבי יהודה אומר כדי לסוד קלקול. שם מבואר במשנה במסכת שבת שאין אדם מתחייב על מלאכת הוצאה בשבת, אלא אם כן הוציא דבר שיש בו חשיבות מסוימת, ובכמות שרגילים אנשים לשמור לצורכיהם. והמשניות הבאות שם במסכת שבת מבארות מהם השיעורים הקטנים ביותר לדברים שונים. אם כן, רבי יהודה אומר, כמות כזו של סיד שאדם מוציא בשבת מרשות לרשות, כדי לסוד קלקול, אנחנו מדברים על המילה קלקול עם כף, בזה אדם מתחייב משום חילול שבת. ואמר רב, ומסביר שם רב במסכת שבת בדף פי עמוד ב' בביאור הלשון קלקול של המשנה, הכוונה, בת צידיעה, שיער שבצדעיים. שיער הגדל במקום אחד נקרא קלקול, והיו רגילים להשתמש בסיד כדי להשאיר את השערות הגדלות בצדעיים, הם הרקות שלפני האוזניים. מכיוון שקלקול משמעותו גידול שיער, קובעת המשנה שאומר, הריני מחלקל, כוונתו שיהיה נזיר ויגדל את השיער. גם על זה שואלת הגמרא, מכל מקום מניין לנו שהתכוון לנזירות, אימה, מיזן עניי, שמה הוא אומר שכוונתו לפרנס עניים כאשר הוא אומר הריני מחלקל. כדכתיב, כמו שנאמר בספר בראשית, פרק ממזיין פסוק י"ב, ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו, דהיינו שסיפק להם מזונות. גם פה מתרצת הגמרא, אמר שמואל החנמי, גם כאן מדובר במקרה שתפוס בשערו כשאמר את דבריו, וניכרים הדברים שהתכוון לגידול השיער ולנזירות. ממשיכה הגמרא לדון בדין הבא של המשנה. למדנו במשנה שפתחה את המסכת, האומר, הרי עליי לשלח פרה, הרי מוטל עליי לשלח פרה, הרי זה נזיר. שואלת הגמרא, ממאי דהדין שילוח ריבוי ההוא? מניין לנו שלשון זה של שילוח משמעותו גידול, ולמרות שברור שהמילה פרה מתייחסת לשיער שמגדל הנזיר, מכל מקום הביטוי לשלח פרה זה לשון סתום, ולכן מחפש את הגמרא מקור שהלשון שילוח משמעותו גידול. משיבה הגמרא דכתיב, נאמר במגילת שיר השירים פרק ד' פסוק י' ג', שלחייך הגידולים שלך נעים יפים כמו פרדס רימונים. מקשה הגמרא על השימוש הזה בלשון שילוח, מניין לנו שהתכוון בדווקא לגידול השיער? אימה מידי דאבורי, שמה אנחנו נאמר שזה מלשון העברה וסילוק, והוא מתכוון לנדור שיגלח את שערו ויעבירנו מעליו. כדכתיב בספר איוב פרק ה' פסוק י', ושולח מים על פני חוצות. ולשון הפסוק במלואו, הנותן מטר על פני הארץ ושולח מים על פני חוצות, דהיינו השם שולח ומעביר את המים מהשמיים אל הארץ. אם כן, כיצד קובעת המשנה בוודאות שהנודר התכוון שיהיה נזיר ויגדל שערו? וכאן לא יכולה הגמרא לתרץ שמדובר במקרה שתפוס בשערו, כי אף על פי שבוודאי התכוון לדבר התלוי בשיער, מכל מקום אין זה ברור אם בלשון שילוח התכוון לגילוח השיער או לגידולו, והיינו לנזירות. מתרצת הגמרא, התנה של המשנה הקובע שלשון זו מורה בוודאות על כוונה לגידול שיער, קבע זאת כך משום שפרה, פרה יליף. הוא לומד את פירוש הלשון שילוח פרה מלשון שילוח פרה שנאמר בספר יחזקאל לגבי הכהנים. בפסוק בספר יחזקאל פרק ממדלת פסוק חף נאמר ציווי לכהנים, ופרה לא ישלחו, שפירושו אסור לכהנים לעבוד כששערם מגודל. מכאן שהביטוי שילוח פרע משמעותו גידול שיער. לדעת הרמב״ם, בהלכות ביאת המקדש פרק א' הלכה ח', שאסור לפרוע ראש להיכנס בין האולם ולמזבח גם בלי לעבוד, רק שאם עבד עבודה חייב מיטה בידי שמיים, ואם נכנס ולא עבד, לוקה. הרמב״ן בספר המצוות חולק וסובר שאין עזרה בלאו אלא על עבודה, אבל מדרבנן אסור גם להיכנס בין האולם ולמזבח בלי עבודה. אם כן, חוזרים אל תירוץ הגמרא שכאמור מתרצת שהתנה של המשנה, הקובע שהלשון הזו, הרי עליי לשלח פרע, מורה בוודאות על הכוונה לגידול שיער, קבע זאת משום שהוא לומד את פירוש הלשון שילוח פרע מלשון שילוח פרע נאמר בספר יחזקאל לגבי הכהנים. והגמרא, במסכת תענית דף י"ז עמוד א' וכן במסכת סנהדרין דף כ"ב עמוד ב', לומד את פירוש הפסוק בספר יחזקאל בגזירה השווה הזו. כתיב אחא, נאמר כאן בניין נזירות בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, ולשון הפסוק במלואו הוא כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו עד מלות הימים אשר יזיר להשם. קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, מכאן שפרע הוא שיער מגודל, ומכיוון שנזירות היא לכל הפחות 30 יום, מוכח ששיער הגדל 30 יום נחשב פרע. וכתיב אתם נאמר בספר יחזקאל פרק ממדלת פסוק חף לגבי כהן אדיוט ופרע לא ישליחו. לומדת מזה הגמרא שמותר לכהן אדיוט לגדל שערו 30 יום כנזיר, אבל לא יגדל שערו יותר מזה. כשם שבלשון פרע שנאמר אצל נזיר הכוונה לגידול שיער של 30 יום, כמו כן הלשון פרע שנאמר בספר יחזקאל אצל כהן אדיוט זה גידול שיער של 30 יום. והגמרא שם דורשת את הפסוק כך, ופרע גידול שיער של 30 יום יהיה שערם, אך יותר מזה לא ישלח ולא יגדלו. לפי זה, כהן אדיוט שלא גילח את שערו יותר מ-30 יום, אינו ראוי לעבודה. אם כן, מכיוון שהלשון שילוח פרע האמור בכהנים, משמעותו גידול שיער, קבע התנא במשנתנו שגם הנודר בלשון הזו מתכוון שיהיה נזיר ויגדל שערו. תירוץ נוסף לקושייה מהפסוק בספר איוב. בדרך כלל, כשהגמרא רוצה לתרץ תירוץ נוסף, היא אומרת והיא באה את אימה. אם תרצה, תאמר את התירוץ הזה. וכשיש והיא באה את אימה, התירוץ השני לא זקוק לתירוץ הראשון. אבל כאן זה לא כך. הגמרא תיישב רק את הקושייה מהפסוק בספר איוב בדרך אחרת, אבל מכל מקום צריך גם את הגזירה שווה של פרע פרע שהביאה הגמרא בתירוץ הראשון. והיא באה את אימה, אומרת הגמרא, אם תרצה המור, שהי הלשון הזה שולח מים הנאמר בספר איוב, נמי ריבוי הוא גם הוא מלשון גידול, כמו שמתרגם רב יוסף שהיה בקי בתרגום. דחד משקין למאיה לפירה ורבי, כאשר משקים מים לעצי פרי, גדלים הפירות, ויש לפרש את הפסוק כך, והוא מגדל פירות על ידי מים שעל פני חוצות. כוונת הגמרא לומר שמה שהקשנו הפסוק בספר איוב ששם משמע, ששילוח משמעותו העברה וסילוק, זה לא קושייה, משום שגם שם אפשר לפרש שזה מלשון גידול. אומר הראש שישנם פסוקים נוספים המזכירים לשון שילוח ואין הכוונה לגידול, ולכן נצטרך מכל מקום להסתמך גם על הלימוד מהפסוק בספר יחזקאל, כמו שהופיע בתירוץ הראשון. ממשיכה הגמרא בדין הבא שלמדנו במשנה, למדנו במשנה שפתחה את מסכת נזיר, אומר הרי עלי ציפרין, רבי מאיר אומר הרי זה נזיר, וחכמים אומרים אינו נזיר. דנה הגמרא ביסוד המחלוקת בין רבי מאיר לחכמים. מה הייתה מדי רבי מאיר? שלשון זה, הרי עלי ציפרין, משמע נזירות. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, ציפרין סמוכין לשיער קיבל עליו. אותו אדם שאמר, הרי עלי ציפורין, קיבל על עצמו ציפורים שסמוכים לשיער בפסוק. איזה פסוק? דכתיב בספר דניאל פרק ד' פסוק למד, עדי שערה כנשרין רבה ותפורה היא כציפרין. עד ששערו של נבוכדנצר גדל כנוצות הנשרים, וציפורניו גדלו כציפורני הציפורים. נקרא את הלשון של הפסוק במלואו, שם בספר דניאל, בשעת המילתה שפת על נבוכדנצר, ומין אנשה טריד, ואיסבה כתורין יחול, ומטל שמה יגישמה יצטבע, עדי שערה כנישרין רבה, ותפורה היא כציפורין. פירוש הפסוק, באותה שעה נשלם הדבר על נבוכדנצר, מהאנשים נתגרש ואכל אסף כשברים, ומטל השמיים גופו התרחץ עד ששערו גדל כנשרים וציפורניו כציפורים. הרי מצינו שהוזכר בפסוק ציפורים בסמוך לגידול שיער. ולכן, רבי מאיר סבר מדפיס איניש במידי דסמיך לי, אדם תולה את דבריו בדבר המוזכר בסמוך ללשון שאמר, כלומר, דרכו של אדם לומר דבר כאשר אין כוונתו אלא לעניין אחר המוזכר בפסוק בסמוך ללשון שאמר. ולכן סובר רבי מאיר שהלשון הרי עלי ציפורין שאמר אותו אדם, משמעותו הרי עלי לגדל שיער, והרי הוא נזיר. זאת אומרת שריש לקיש מבאר שהנודר כאן התכוון ללשון שמשמעותו נזירות, אלא שבמקום אותו לשון השתמש בלשון המוזכר בפסוק בסמוך אליו, דהיינו, כשאמר הרי עלי ציפורין הוא התכוון באמת לומר הרי עלי לגדל שערו, דהיינו נזירות. והשימוש בלשון ציפורין זה רמז לגידול שיער המוזכר בפסוק בדניאל בסמוך למילה ציפורין. ואין להבין מכאן שגם האומר הרי עלי נשרין או האומר עלי תפירין ציפורניים חלה עליו נזירות, וזאת בגלל שגם לשונות אלו מוזכרים בסמוך לגידול שיער באותו פסוק בספר דניאל. אי אפשר לומר כך, שכן ריש לקיש אינו מסתמך על הסמיכות בפסוק בלבד, אלא בצירוף זה שגם בנזירות עצמה יש עניין של ציפורים, שנזיר תמם מקריף ציפורים, כמו שהגמרא מיד בדף ג' עמוד ב' תבאר בשם רבי יוחנן. זה הסברו של ריש לקיש בשיטתו של רבי מאיר, שבן אדם שאמר הרי עלי ציפורים, הוא בעצם קיבל על עצמו נזירות. ורבנן מסביר ריש לקיש שחולקים על רבי מאיר ואומרים שבן אדם שאמר הרי עלי ציפורים אינו נזיר, סברי הם סוברים לא מדפיס איניש במידי דסמיך לי. אין אדם תולד דבריו ודבר המוזכר בסמוך ללשון שאמר, ולכן כאמור הלשון הרי עלי ציפורים אין להם שום משמעות של נזירות. ולדעת חכמים, גם אם יאמר הנודר אחר כך שדעתו הייתה לנזירות, הוא לא יהיה נזיר. כי לשיטתם של חכמים הלשון הרי עלי ציפורים אין להם שום שייכות לעניין נזירות, והרי זה כמקבל נזירות בליבו מבלי לבטא בשפתיו. אומרת הגמרא שרבי יוחנן אמר, רבי יוחנן מבאר את המחלוקת בין רבי מאיר לחכמים בדרך אחרת. דכולי עלמא, כל מודים שאדם לא מדפיס את דבריו בדבר המוזכר בפסוק בסמוך ללשון שאמר, וגם רבי מאיר לא חייב אותו בנזירות מן הטעם הזה. אלא היינו טעם עד רבי מאיר, מה טעמו של רבי מאיר הסובר שאדם האומר הרי עלי ציפורין, הרי זה נזיר? דחיישין אנשם הציפורי נזיר תמה קיבל עליו. יש להניח שהנודר התכוון לקבל עליו נזירות. מה שהוא אמר לשון ציפורים זה משום שהנזירות עלולה לגרום לו להתחייב להקריב ציפורים במקרה שהוא יתאמה. לפי זה יש לפרש את דבריו כך, הרי עליי נזירות, שזהו דבר שיכול להביא אותי לידי חיוב הקרבת ציפורים. שהרי נזיר שנתמה חייב להקריב כשיתהר שתי ציפורים, שני תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, ועוד כבש בין שנתו לאשם, כאמור בספר במדבר, פרק ו' פסוקים ת' עד י' ב'. אז מלשונו של רבי יוחנן שאמר חיישין אנשמה, משמע לכאורה שאנחנו מסופקים בכוונתו של אותו אדם שאמר הרי עלי ציפורים. רבי מאיר מורה שהוא נזיר מספק שמה התכוון לנזירות. אבל קשה על הפירוש הזה שהרי ספק נזירות להקל. דהיינו כשיש לנו ספק שקול בנזירות אנחנו אומרים להקל והוא אינו נזיר. אז מה פתאום, בגלל שאנחנו חוששים שמה הוא התכוון להיות נזיר, אנחנו מחמירים עליו ואומרים שהוא נזיר. עוד שאלה, הרי אי אפשר להביא את קורבנות הנזיר מספק, כי ייתכן שזה חולין בעזרה, כפי שכבר ביארנו בתחילת השיעור. לכן מפרש הראש, כפי שמביא השיטה מקובצת, שאף שנאמר כאן בלשונו של רבי יוחנן חיישינן, אנחנו מניחים בתורת ודאי שזו כוונתו של הנודר שאמר הרי עלי ציפורים, והוא יוכל גם להקריב קורבנותיו בסיום תקופת הנזירות. והראש באמת מציין מספר מקומות בשס שמצינו את השימוש הזה לביטוי חיישינן. ואילו ריש לקיש לא מסכים לדעתו של רבי יוחנן שהלשון ציפורים מתייחס לציפורים של נזיר תמה, משום שבפרשת הנזיר לא מוזכר הלשון ציפורים. נזיר טהור, אם הוא מסיים את ימי הנזירות שלו בטהרה, הוא אינו צריך להביא ציפורים. כעת מקשה הגמרא על פירושו זה של רבי יוחנן. מכדי שואלת הגמרא, הרי חיישינן כאמר. הרי רבי יוחנן אמר בדעתו של רבי מאיר שאנחנו חוששים שמה התכוון אותו אדם לציפורי נזיר תמה. משמע שאין לנו הוכחה גמורה לכך מלשונו. רק אנחנו תולים שזו כוונתו. אם כן יש לשאול דילמה ציפורי נדבה קיבל עליו, שמה אותו אדם שאמר הרי עליי ציפורים בכלל התכוון להביא ציפורים לקורבן נדבה ובכלל לא התכוון לנזירות. שהרי אפשר להביא תור או בן יונה לעולת נדבה כאמור בספר ויקרא פרק א' פסוק י' ד'. ופירוש השאלה של הגמרא ליבה לשיטתו של הראש, ייקח, מכיוון שאין הוכחה גמורה שהתכוון אותו אדם לנזירות, בזה שהוא אמר הרי עליי ציפורים, ויכול להיות שהוא התכוון שיקריב ציפורי נדבה, היה לנו לומר שהתחייב בציפורי נדבה, שבזה אפשר לחייבו מספק, ושלא יתחייב בנזירות, כי ספק נזירות להקל, ויש כאלו שמפרשים את שאלת הגמרא, שנחייב את אותו אדם שאמר הרע עליי ציפורים, גם בציפורי נדבה, מלבד הנזירות. מדרץ את הגמרא שהאפשרות הזו אינה מסתברת. אם כן, שהתכוון לקבל על עצמו להביא ציפורי נדבה, הרי עליי כן מבא אלי. היה עליו לומר, הרי עליי כן, שכן דרך בני אדם כשמתחייבים בציפורי נדבה, הם אומרים, הרי עליי כן. ומכיוון שבנדרים הלך אחר לשון בני אדם, אין לחשוש שהתכוון לדבר שאינו מתאים ללשונו, על פי דרך בני אדם. ואם הוא בכל אופן השתמש בלשון הרי עליי ציפורים, סימן שהוא התכוון לנזירות. ממשיכה הגמרא לשאול, עדיין מניין לנו שהתכוון אותו אדם שאמר הרי עליי ציפורים, לקבל על עצמו נזירות, ודילמה אולי, הרי עליי ציפורי מצורע כאמר, שמה התכוון אותו אדם לקבל עליו להביא ציפורים עבור מצורע, שחייב להביאם כדי להיטהר, הוא התכוון לממן את אותם ציפורים שחייב המצורע להביא, והוא לא התכוון לקבל על עצמו נזירות. ונפרט, אדם התמה בתומת צרת ונרפא, עובר סדר של תארק, הכולל שימוש בשתי ציפורים, את הציפור האחת שוחטים, ומשתמשים בציפור החיה לעזות את דם הציפור השחוטה על המצורע, אחר כך משלחים את הציפור החיה על פני השדה. כפי שמפרט את התורה בספר ויקרא פרק י' ד'. שואלת אם כן הגמרא, שמה הנודר הזה שאמר הרי עליי ציפורים, מתכוון שהוא יביא ציפורים עבור מצורע שצריך להביאם לטהרתו, ויפתור בזה את המצורע, והוא לא התכוון לנזירות. וגם כאן שייכים שני הפירושים שהזכרנו, שיש לפרש הגמרא שואלת שהתחייב רק בציפורי מצורע, אדם שאמר הרי עליי ציפורים, ולא בנזירות. או שנאמר ששאלת הגמרא היא שהתחייב גם בנזירות, וגם להביא ציפורים עבור מצורע. מדרץ את הגמרא במשנה מדובר כגון שהיה נזיר עובר לפניו ואמר הרי עליי ציפורין, וממילא ניכר שהוא מתכוון לקבל על עצמו נזירות. הגמרא לא יכלה לתרץ כאן שאמר בליבי היה לקבל נזירות כמו שתרצה לאל בדף בית עמוד בית על הלשון אהה, משום שכאן הלשון הרי עליי ציפורין משמע יותר שהתכוון למצורי מצורע. כי בזה הוזכר לשון ציפורין בפירוש בפרשת מצורע. לכן אם הוא יפרש שכוונתו הייתה לנזירות, הרי זה בגדר דברים שבלב שסותרים את משמעות לשונו ואין פי וליבו שווין, ואז הנזירות לא תתפוס. שווה הגמרא ושואלת מכל מקום איך מוכח שהוא מתכוון לקבל נזירות ודילמה נזיר תמה. אולי הנזיר שעבר לפניו הוא נזיר תמה ולפוטרו מן קורבנותיו כאמר, ומה שהוא אמר האדם הזה הרי עליי ציפורים, כוונתו שיביא ציפורים עבור אותו נזיר כשיתאר ויפטור אותו מקורבנותיו. כלומר, מכיוון שהגמרא אמרה סתם כגון שהיה נזיר עובר לפניו ולא חילקה בנזיר תמה לנזיר טהור, משמע שגם אם נזיר שעבר לפניו היה נזיר תמי, אנחנו מפרשים שכוונתו של אותו אדם לקבל על עצמו נזירות, והרי במקרה כזה ייתכן שהתכוון להביא ציפורים עבור הנזיר התמי ולפתור אותה נזיר התמי מקורבנותיו, אבל לא שהוא עצמו יקבל על עצמו נזירות. מתרץ את הגמרא במשנה מדובר כגון שהיה נזיר טהור עובר לפניו, בזמן שהוא אמר הרי עליי ציפורים, ומכיוון שנזיר טהור אינו חייב בציפורים, אין לפרש אותו אדם באומרו, הרי עליי ציפורים, התכוון לפוטרו מקורבנותיו, ובוודאי התכוון לקבל נזירות. כמובן, מדובר באופן שגם הנודר ידע בבירור שהנזיר העובר לפניו הוא טהור. כי אם הנודר לא ידע את זה, ייתכן שהתכוון באמת לפוטרו מקורבנותיו, אם יתברר שהוא נזיר תמי. ועדיין יש לשאול, גם אם הנזיר העובר לפניו הוא טהור, מכל מקום שמה כוונתו לומר, הרי עליי לפטור נזיר טהור זה מציפורים, אם תתרחש תומה בנזיר הזה. התשובה היא שכנגד פירוש זה מועיל אם יאמר שהיה בליבו לקבל נזירות. ויש אומרים שאינו צריך אפילו לפרש את דבריו, משום שיותר מסתבר שהוא מתכוון לקבל על עצמו דבר ודאי מעכשיו, מאשר לומר שהוא מקבל על עצמו דבר התלוי במקרה שייתכן שיקרה אחר כך והנזיר הטהור הזה יטמע. לפיכך נחשב הדבר כפי וליבו שווים, שהוא מתכוון לקבל נזירות, ואכן הרי הוא נזיר. כעת מחפשת הגמרא נפקמינה בין הביאור של ריש לקיש בשיטת רבי מאיר לבין הביאור של רבי יוחנן בדבריו של רבי מאיר. מהי בעיני, הוא שואל את הגמרא, מה ההבדל למעשה בין שני הפירושים בדעת רבי מאיר? כלומר, איזה הבדל יש למעשה אם נפרש שאדם האומר הרי עליי ציפורים הוא נזיר משום שציפורים סמוכים לשיער קיבל עליו, כדעתו של ריש לקיש, או הוא הופך להיות נזיר משום שציפורי נזיר תמה קיבל עליו, כמו רבי יוחנן. זו שאלת הגמרא, מה היא בעיני? ולכאורה, יכלה הגמרא לתרץ שלפי רבי יוחנן צריך שיהיה נזיר טהור עובר לפניו, כמו שנתבהר, ואילו לריש לקיש אין צורך בזה. מזה שהגמרא לא תרצה כך, משמע, שגם ריש לקיש מודה שהסברה שציפורים סמוכים לשיער קיבל עליו, הסברה הזו לבד אינה מספקת לכך שהבן אדם הזה יהיה נזיר, אם לא שהיה נזיר טהור עובר לפניו. למרות שהגמרא הביאה את האוקימתא הזו בדעתו של רבי יוחנן, מסתבר שגם ריש לקיש מודה בכך. מלבד זה יש לומר ששאלת הגמרא דילמה ציפורי נדבה קיבל עליו, ושאלת הגמרא דילמה הרי עלי ציפורי מצורה, כאמר, מתייחסות בין לרבי יוחנן ובין לרש לקיש. ואם כן, תירוץ הגמרא, כגון שהיה נזיר טהור עובר לפניו, נאמר, גם עליבא דשניהם, גם לשיטת רש לקיש וגם לשיטת רבי יוחנן. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא, מה ההבדל למעשה בין שני הפירושים בדעת רבי מאיר? משיבה הגמרא, איכא בעיניו יש הבדל ביניהם, כגון במקרה דאמר בי מפורש אותו אדם, ציפורין הסמוכים לשיער אני מקבל עליי. לדעת רבי יוחנן, אף על גב דאמר רחי, למרות שהוא אמר לשון כך מפורשת, אם נזיר עובר לפניו, אם נזיר יעבור לפניו בזמן שהוא אמר הרי עלי ציפורים, אם, אז הוא יהיה נזיר, אבל אם לא עבר נזיר לפניו בזמן נדרו, לא, הוא אינו נזיר, משום שלפי רבי יוחנן אין אדם מדפיס דבריו בדבר הסמוך ללשון שהוא אמר. ואף על פי שקיבל עליו בפירוש אותו אדם ציפורים הסמוכים לשיער, מכל מקום סובר רבי יוחנן שאין בזה משמעות של קבלת נזירות, כי לא קיבל עליו את גידול השיער, אלא את הציפורים המוזכרים בסמוך לו, ואין אדם מדפיס בדבר סמוך ללשון שהוא אמר. אבל אם היה נזיר טהור עובר לפניו, הרי הוא נזיר, כי יש לפרש את דבריו כך. הרי עליי נזירות, שזהו דבר שיכול להביאני לידי חיוב הבאת ציפורים. ואילו לרבי שמעון בן לקיש, שסובר שאדם מדפיס דבריו בדבר הסמוך לו, אז אדם שאמר במפורש ציפורים הסמוכים לשיער אני מקבל עליי, אז הוא יהיה נזיר אף על גב דאי נזיר עובר לפניו, משום שכאן ברור מתוך דבריו שהתכוון לגידול השיער המוזכר בפסוק בספר דניאל בסמוך לציפורים. זאת אומרת שרש לקיש סובר בדעת רבי מאיר שאדם מדפיס דבריו בדבר הסמוך לו, ולכן האומר הרי עליי ציפורים יש לפרש שהתכוון לגידול שיער המוזכר בסמוך לציפורים. במקרה של המשנה שאמר הרי עליי ציפורים בלבד, ייתכן גם שיתכוון להביא ציפורי נדבה או ציפורי מצורע, ועל כן צריך שיהיה נזיר טהור עובר לפניו כדי שיהיה ברור שיתכוון לנזירות. אבל אם הזכיר בפירוש ציפורים הסמוכים לשיער, שוב אין להסתפק אם יתכוון לדברים האלו, ועל כן הוא נזיר, גם אם אמר כך כשלא היה הנזיר עובר לפניו, כאמור לשיטתו של רבי שמעון בן לקיש בדבריו של רבי מאיר במשנה. מקשה הגמרא עכשיו על מה שנאמר מקודם, שיש סוברים שאין אדם מדפיס דבריו בדבר סמוך. כפי שביארנו, רבי יוחנן סובר שגם רבי מאיר וגם חכמים סוברים שאין אדם מדפיס דבריו בדבר הסמוך לו, ואילו רש לקיש סובר שרק חכמים סוברים כך שאין אדם מדפיס דבריו בדבר הסמוך לו. שואלת הגמרא, מאיקה למאן דאמר, האם יש מי שסובר שלא מדפיס איניש במילתא דסמיך ליה? אין אדם תולה דבריו בדבר המוזכר בסמוך ללשון שאמר? והתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת נדרים, האומר ימין, הרי זו שבועה. לדוגמה, אדם שאמר ימין שלא אוכל את הדבר הזה ואכלו, לוקה משום שעבר על שבועתו. והנשבע צריך להשתמש בלשון שמשמעו שבועה. לדוגמה, האומר שבועה שלא אוכל את הדבר הזה, או שאמר אהה בארור אם אוכל את הדבר הזה, הרי זו שבועה ואסור לו לאכול את הדבר שנשבע עליו. באה הברייתא שלפנינו ומלמדת שהלשון ימין גם הוא מועיל בשבועה. מה הייתה מה שואלת הגמרא? למה פסקה ככה ברייתא שאדם שאמר את המילה ימין הרי הוא נשבע? לאו משום דכתיב, האם אין זה משום שכתוב הפסוק בספר דניאל פרק י"ב פסוק ז', וירם ימינו ושמאלו אל השמיים וישבע בחיי העולם. שם מצינו שהלשון ימין מוזכר בסמוך לעניין שבועה. כיוון שימין סמוך לשבועה בפסוק, אנחנו אומרים שהאומר ימין שלא אוכל את הדבר הזה, הרי הוא כאומר שבועה שלא אוכל את הדבר הזה. הנה מוכח מהברייתא הזו שאדם מדפיס דבריו ודבר הסמוך לו. אם כן, כיצד יכולים רבי יוחנן ורש לקיש לחלוק על זה? תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, לא. הטעם שאדם שאמר ימין הרי זה שבועה, אינו משום שהלשון הזו סמוכה ללשון שבועה בפסוק, אלא משום די ימין גופי יקרי שבועה. משום שמצינו שהלשון ימין בעצמו נחשב שבועה. דתניא, שנינו בברייתא, מניין לאומר ימין שהיא שבועה, שנאמר בספר ישעיהו פרק סמך ב' פסוך ח', נשבע השם בימינו. ולשון הפסוק במלואו שם בספר ישעיה, נשבע השם בימינו ובזרוע וזו, אם אתן את דגנך עוד מאכל לאויבייך, ואם ישתו בני נחר, תירושך אשר יגעת בו. מפסוק זה משמע שעצם השבועה כביכול הייתה אני נשבע בימיני. אם כן, הלשון ימין הוא לשון שבועה מצד עצמו, ולא בגלל סמיכות ללשון שבועה. המשיכה הגמרא ואומרת, ומניין לאומר שמאל שהיא שבועה, שנאמר בפסוק הזה, ובזרוע עוזו, בידו השמאלית. מזה שנאמר לפני כן בימינו, משמע שזרוע עוזו היא ידו השמאלית. וכמובן שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ואין לו דמות גוף, ואין לפניו ימין ושמאל. כמו במקומות רבים משתמש הפסוק במושגים הקיימים אצל בני אדם כדי לסבר את אוזנם ולדבר עליהם בלשון שהם מבינים. המלבים על הפסוק מבאר שהכוונה לשתי הנהגות. הימין מסמל את ההנהגה הניסית הפועלת באמצעות מעשי הצדיקים וזכות ישראל, והשמאל מסמל את ההנהגה הניסית של השם מעצמו שלא על ידי זכות ומעשה. אם כן, אין מהברייתא הראשונה שום ראיה שאדם מדפיס דבריו בסמוך לו, כי הלשון ימין הוא לשון שבועה מצד עצמו ולא בגלל סמיכות ללשון אחרת. לפיכך, אין שום סתירה מהברייתא לדברי רבי יוחנן וריש לקיש. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף ג' עמוד ב'. המשנה השנייה של מסכת נזיר. ביארנו בהקדמה למסכת נזיר שאומר הרי נזיר נאסר בשלושה דברים. א', בשתיית יין ואכילת כל היוצא מהגפן. ב', גילוח הראש. ג', תומה למיתים. דנה המשנה שלפנינו באחד המקבל עליו רק חלק מאיסורי הנזיר. וכך אומרת המשנה. הריני נזיר מן החרצנים, האומר הריני נזיר מן החרצנים, חרצנים וזגים מלשון הפסוק בעניין הנזיר, ובמשנה לקמן בדף למדלת עמוד ב' מובט מחלוקת, איזה מהם זה קליפת הענב ואיזו הגרעין. וכמו כן אדם האומר הריני נזיר מן הזגים ומן התגלחת שלא הגלח את ראשי, ומן התומה שלא התמה למיתים, בכל אחד מהמקרים הללו הרי זה נזיר גמור, וכל דקדוקי נזירות עליו. אף על פי שלא קיבל עליו, אלא אחד מאיסורי הנזיר, מכל מקום חלה עליו נזירות, וממילא הוא נאסר בכל איסורי הנזיר. זוהי המשנה שלנו, בדף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מציין את הגמרא שלא כולם מודים לדין של המשנה. מתניתין משנתנו, דלא כרבי שמעון, אינה כשיטת רבי שמעון. דתניא, שנינו לקמן בדף י' עמוד ב', רבי שמעון אומר, אינו חייב בנזירות עד שידור מכולה מכל דקדוקי הנזירות. זאת אומרת, פשוט הדבר שגם רבי שמעון מודה שאין צורך לפרט את כל איסורי הנזיר, ואם הוא אומר סתם הריני נזיר, הרי הוא נזיר, כי בזה הוא כולל את כל דקדוקי הנזירות. אבל אם הוא מזכיר חלק מאיסורי הנזיר, סובר רבי שמעון שאינו נזיר, אלא אם כן הזכיר את כולם. כגון הריני נזיר מן היין, מן התגלחת ומן התומה. רבינו אברהם מן האר מביא מחלוקת על איבדי רבי שמעון באחד שאומר הריני נזיר מן היין וכדומה, אם הוא נאסר באותו דבר שהזכיר או שלא חל עליו שום איסור. רבי שמעון אינו חולק על הדין שנאמר במשנה הקודמת שאומר הריני מסלסל או הריני מחלקל, הרי זה נזיר. כי האומרת הלשונות הללו, אין הוכחה שכוונתו לקבל עליו איסור תגלחת בלבד. אלא הרי הוא כאומר, הריני כאותו שרגיל לגדל שיער דהיינו נזיר, וכאילו אמר הריני נזיר סתם. מה שאין כן במשנתנו שהזכיר נזירות במפורש, כשמוסיף אחר כך מן התגלחת וכדומה, הוא מראה שאינו רוצה לקבל את שאר דקדוקי הנזירות. ורבנן אומרת הגמרא, במשנתנו אמרי, אפילו לא נזר אלא באחד מן און, באחד מדקדוקי הנזירות, אבי נזיר נחשב לנזיר גמור החייב בכל דקדוקי נזירות. וכעת דנה הגמרא בביור המחלוקת. מה הייתה מדי רבי שמעון? מה טעמו של רבי שמעון בתחילה אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק ד', הפסוק מפרט את כל מה שנאסר על הנזיר באכילה, וכך נאמר בפסוק במלואו כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל. אז בתחילה קבע הפסוק מכל אשר יעשה מגפן היין בלשון כוללת, ואחר כך חזר ופירט מחרצנים ועד זג. מדוע שב הכתוב ופירט את הדברים הללו? ללמד שאם הזכיר הנודרת אחד האיסורים, הוא צריך להזכיר את כולם. היינו, אם הנודר אומר שהוא נזיר מחרצנים, הוא יצטרך לומר גם שהוא נזיר מזגים. ואף על פי שחרצנים וזג כוללים רק את איסור אכילת היוצא מהגפן, בכל מקום לומד רבי שמעון מכאן, שכמו שהתורה מקפידה שהוא יפרש את כל איסורי הגפן אם הוא בא לפרט, כמו כן הוא צריך להזכיר גם תגלחת ותומה. לכן המקבל על עצמו נזירות מן היין בלבד ולא יזכיר איסור תגלחת ותומה, אינו נזיר. כיוון שלא הזכיר את כל האיסורים. אומרת הגמרא ורבנן, מה היא טעמה? מה טעמם של חכמים? שכאמור סברו שאפילו לא נזר, אלא באחד מדקדוקי הנזירות, הוא נזיר גמור החייב בכל דקדוקי הנזירות. אמר קרא, נאמר בפסוק מיין ושאיחר, יזיר. לשון הפסוק במלואו הוא, מיין ושיחר יזיר, חומץ יין וחומץ שיחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבישים לא יאכל. הפסוק הזה מיותר לכאורה. זה בא ללמד שאפילו נזיר מיין בלבד, הרי הוא נזיר גמור. מכיוון שהתורה כותבת בפסוק שאחריו מכל אשר יעשה מגפן היין, מדוע מפרטת כאן התורה יין ושיחר שהם בכלל הנעשה מגפן היין? כדי ללמד שגם אם יאמר שהוא נזיר מיין בלבד, הרי הוא נזיר וחלים עליו כל דקדוקי נזירות. כמו כן אם יאמר הרי אני נזיר מן התגלחת ומן התומה וכדומה, הרי הוא נזיר גמור וכל דקדוקי הנזירות עליו. אף על פי שמוזכר כאן בפסוק יין ושיחר, אין ללמוד מכאן שצריך לפרט את כל האיסורים כדרך שלמד רבי שמעון מהפסוק, מחרצנים ועד זג. כי היין והשיחר שנאמרו כאן הם דבר אחד, כמו שהתבהר בגמרא בהמשך בדף ד' עמוד א', שאין הכוונה למשקה שמשקר ואינו יין. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף ג' ממסכת נזיר עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, איזה נזיר נקרא חוטא ומדוע? שאלה שנייה, על איזה בית דברים אפשר לומר את המילה סלסול? שאלה שלישית, מאיכן לומדים ששילוח פרע הוא לשון גידול שיער? ואיזה פירוש נוסף יש למילה שילוח? שאלה רביעית, מה הם שני הטעמים? מדוע לרבי מאיר אומר הרי עליי ציפורים נעשה נזיר ומה ההבדל ביניהם? שאלה חמישית, מאיכן לומדים שימין ושמאל הם לשונות של שבועה? והשאלה האחרונה על דף ג', מה לומדים מהפסוק מיין ושיחר יזיר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את לימוד דף ג' ממסכת נזיר. להיום, יום שלישי י' באלול תשע"ה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי י' באלול תשע"ה עם דף ד' ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, עם כתיבה וחתימה טובה ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.